שבוע טוב. אנחנו נמצאים במוצאי שבת הגדול, ונחזור על מקצת מן הדברים שדיברנו מדרשת שבת הגדול בבית הכנסת ביישוב בית אל. חמץ בפסח חמור מכל האיסורים שבתורה. חמץ בפסח אסור במשהו. אמנם זה איסור דרבנן, אבל בשאר האיסורים של התורה אין איסור שבו עדינו שאסור במשהו, ותערובת הגדולה ביותר, אם נשאר משהו מדבר האיסור, הוא אסר את כל התערובת. הדבר הזה הוא רק נמצא בחמץ בפסח. הוא חמור בזה מכל האיסורים שבתורה. ונראה תם הדבר שאסרו חכמים חמץ במשהו, מפני שחמץ ושעור יש להם דין אחד. ושעור זהו החומר שמחמיץ את העיסה. שעור ששמים בעיסה הוא מחמיץ את כל העיסה כולה והופך אותה כולה לחמץ. וכן כל חתיכת שעור שמתערבבת בעיסה, בעצם היא מחמיצה את כל העיסה כולה. היא לא יכולה להתבטל, חתיכת השעור שנמצאת בתוך העיסה. וכן חמץ הוא כמו שעור, שכשהוא מתקלקל וכשהוא שועה הרבה הוא מחמיץ מאוד, והוא הופך את כל התערובת שהוא נמצא בתוכה, הוא הופך אותה גם כן לחמץ. על כן חמץ אין לו ביטול. ומטעם זה אמרה תורה, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. כלומר, הוא לא רק אסור באכילה, אלא צריך לבאר אותו, כי הוא מחמיץ את כל הנוגע בו. בחמץ יש איסור נוסף שאיננו בכל התורה כולה, נאמר בו לא ייראה ולא יימצא. בכל איסורי התורה יש איסורי אכילה, יש איסורי הנאה, אבל אין איסור שנאמר בו לא ייראה ולא יימצא, שאסור שהוא יימצא בכלל ברשותו של האדם. והטעם נקנה התורה כאן דווקא באיסור זה, כפי שאמרנו, מפני שהוא מחמיץ, מפני שהוא אוסר את כל התערובות שלו. במובן זה דומה איסור חמץ ושעור לטומאה שאינן מתבטלת, כי היא כתומה שנוגעת בדבר טהור, היא מטמאה אותו והיא מתפשטת. ואין זה כשאר איסורים בתורה שיש בהם איסור ביטול, כמו למשל שחלב יתערב בבשר, אז רק החלב הוא שאסור, וכל התערובת האחרת היא מותרת. והוא אוסר את התערובת אם אין בתערובת 60 כנגדו, אבל אם יש 60 כנגד החלב, כל התערובת היא מותרת. מה שאין כן איסור זה, איסור מה שערכן בתומה, שהתומה היא איננה מתבטלת, היא מתפשטת. אולי אפשר לדמות את האיסור הזה לריקבון. לריקבון אין תקנה. בכל דבר שיש קצת ריקבון, הריקבון מתפשט בכל המקול. אין לו גדר של ביטול ברוב, מפני שהוא הולך ומתפשט ומרכיב את הכל. הפתרון היחיד הוא להוציא אותו כולו, בלי שום שמץ, לא לשיר שמץ ממנו, כי שמץ מרכבון שוב פעם מתפשט, ואפילו כלשהו ממנו מתפשט ומרכיב את הכל. כך הוא אותו דבר, חמץ זה איסור שמתפשט ואוסר את כל התערובות. מבחינה רעיונית אפשר להוסיף עוד, כי עניין החמץ הוא תפיחה, וחמץ שגורם להתנפחות, העיסה נראית יותר ממה שהיא באמת. זה כאין מידת הגאווה שבאדם, שהוא מראה את עצמו יותר ממה שהוא, הוא מבליט את עצמו, ואין לה גאווה ביטול. כי הגאווה היא הפך הביטול. הוא מתנשא, הוא לא רוצה להתבטל. הגאה רוצה להבליט את עצמו, רוצה שיכירו בו, שיעריך אותו, שיעריצו אותו. ולכן התיקון של הגאווה הוא צריך להיות בהכירת כל הגאווה לחלוטין. כי דברי חכמים מאוד מאוד וישפל רוח, כלומר ללכת עד הקצה האחרון של הענבה. אין הענבה והגאווה כשאר המידות שבהם הרמב״ם אומר שצריך לאחוז במידה הבינונית. וכאן אומר הרמב״ם צריך לעקור את הגאווה מכל וכל, מאוד מאוד וישפל רוח, צריך להיות ענב לחלוטין. אמרו חכמים, בשכר שלושה ראשון זכו לשלושה ראשון, וביארו, בשכר אך ביום הראשון תשביטו שור מבתיכם, זכו להחריד זרו של עמלק. כלומר, השבתת השאור יש בה בחינה של השבתת הרע. ובשכר זה זכו להחריד את עמלק שהוא רע. ועמלק יש בו בחינה של הגאווה והקינה. עמלק אינו יכול לסבול את ישראל. אינו יכול לקבל אותם בעולם. אין לו תקנה אלא בהשבטתו ובהחרטתו מן העולם. יש בו בעמלק התכונה של השאור שהוא מחמיץ ומציס את הכל. הוא איננו שונא בעצמו את ישראל בלבד, אלא הוא פועל להפיץ את השנאה שלו בישראל על כל העמים כולם. על כן אין לו תקנה ויש למחותו מן העולם. נמצא איפה שהזהירות מחמץ בפסח מחייבת זהירות מהתכונה של החמץ הרוחני, מגאווה ומקינה הנובעת מהגאווה. וקינה היא בחינה של ריקבון, רקב עצמות קינה, אומר הפסוק. וזה כל עניינו של חג הפסח, זה כל עניינה של יציאת מצרים, שיסוד האמונה. אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. האמונה בשם אלוקינו המוציא אותנו מארץ מצרים וקבלת עול מלכות שמיים עלינו מביאה אותנו להכרה שהכל ממנו יתברך שמו. כל המעלות שיש לאדם, המעלות הרוחניות והמעלות הגשמיות, הכל מתנה אלוקית, הכל חסד אלוקי. אין מה להתגאות במה שלא שלנו. וכל עניינו של האדם בעולם הוא להכיר שהוא בריאה אלוקית, וכל עניינו לגלות את כבודו יתברך שמו. זה תפקידם של ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. לספר תהילת השם. לעסוק בכבוד שמיים, לא בכבוד האדם. להתבונן בגדולה האלוקית, בטוב האלוקי. להתמלא באהבה, בדבקות בריבונו של עולם. להתמלא בחפץ, להתבטל אליו. ולעשות רצונו בכל הלב, ולא כל שיעור. וזה בעצם העושר היותר גדול שיש לאדם. הוא נעשה חלק מהמגמה האלוקית. הוא מואר באור השם. הוא נעשה גדול בגלל היותו חלק מהגדלות האלוקית. מאיר באור השם. והוא ממילא שמח בחלקו וסס בעבודתו. מקבל הכל באהבה. זה עניינו של חג הפסח. זה עניינה של זכירת יציאת מצרים. התחדשות בקבלת עול מלכות שמיים, באהבת השם, ביראת השם, בדבקות בהשם. כאשר אנו עוקרים בתוכנו את התכונה השלילית, שהיא בחינת עמלק, אנחנו מוכרים את התכונה הזאת מכל וכל, ובפועל אנחנו משביטים את החמץ שהוא מבטא עניין זה. יש בחמץ עוד משהו, יש בו איזה תכונה של שקר. הוא מתנפח, מראה את עצמו כאילו הוא גדול, כאילו הרבה יותר ממה שהוא, ועל שקר נאמר, מדבר שקר תרחק. צריך להתרחק מהשקר. זה איסור יחידי שבתורה, שהתורה אמרה לא רק שלא לעשות אותו, אלא להתרחק ממנו. כלומר, יש כאן, התורה בעצמה גזרה גזירה, גזירת הרחקה מהשקר. בכל איסורי תורה, אין מדאורייתא גזירות של הרחקה מהאיסורים. זהו האיסור היחידי שבתורה שנאמר להתרחק ממנו, לדבר שקר תרחק. שאר האיסורים יש גזירות של חכמים, אבל אין גזירה של התורה. כאן הרחקה היא מדאורייתא. וכן הדבר בחמץ. התורה אמרה שכבר מחצות יום י' ד' חמץ הוא אסור, אף על פי שעדיין חג הפסח לא נכנס, חיוב אכילת מצה עוד לא התחיל. בכל זאת התורה אומרת לנו להתרחק מאכילת חמץ, להתרחק, כבר החמץ אסור בלא יראה ולא יימצא, החל מחצות היום. כמו שנאמר בתורה, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, ואמרו חכמים, אך חילק, כלומר חצי היום של יום הראשון, שהכוונה ליום י' ד', לערב חג הפסח, מחצי היום ואילך חמץ הוא אסור. כלומר, התורה אמרה להתרחק ממנו. מפני שחמץ בפסח איסור חמור ביותר, כפי שאמרנו מקודם, על כן לא רק הוא בעצמו אסור, אלא צריך ממש להתרחק ממנו, כדי להיות בטוח שלא ייקשלו באווירה של חמץ. על כן באו כל העזרות וכל הזהירויות של כל בית ישראל, נמנעים בכל ערב פסח, בכל הימים שלפני פסח מנקים את הבית ומשתדלים שלא יהיה חמץ, שלא יהיה כלשהו של חמץ בפסח. כל זה נובע מטעם החומרה הגדולה של האיסור חמץ. זה כמו רעל, זה כמו רעל ביום שצריך להתחדש באמונה, צריך להיות טהור מכל וכל, מכל מחשבות לא טובות, מכל מעשים לא טובים, וגם האכילה היא צריכה להיות אכילה מותאמת, ואיסור חמץ הוא איזה בחינה של רעל, שאפילו כלשהו, כלשהו של טיפה של רעל שמתערבת באיזה מאכל, מתרחקים מזה כדי להיות בטוחים שחס וחלילה לא ייקשלו ולא יתאמו מדבר שהוא מסוכן. אמרו חכמים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר, והגדת למנחה ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כלומר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא ראה את כל הניסים והנפלאות שנעשו לישראל במצרים. הוא ראה במו עיניו, והוא ראה את ריבונו של עולם מופיע ומציל את ישראל ומוציא את ישראל ממצרים. הראייה הזאת מחייבת אותו. אנחנו לומדים את הדבר הזה מהפסוק, והגדת למנחה ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בעבור זה עשה השם לי. כך אתה צריך להגיד למנחה. עשה השם לי. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כאילו הוא מלא באמונה, מלא בהכרת השם, ונושא באחריות הגדולה של מי שראה את כל מה שאירה במצרים, את כל הניסים ואת כל הנפלאות, ועליו לספר לבנו. ולספר לבנו בצורה כזאת איתנה, חזקה, מלאה, באופן כזה שגם בנו, כשיגדל, יראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, והוא ימשיך לספר את זה לבנו. וכן בנו לבן בנו ולבנים לדורות הבאים, כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים על ידי הקבלה שלו מאביו, מהוריו, מהדורות הקודמים, לקבל את ההכרה הזאת כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. ועליו האחריות לספר זאת, לגלות זאת לכל מי ששומע, למניו, לתלמידיו, לכל הסובבים אותו. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא במצרים. וכשאדם רואה את עצמו כאילו יצא ממצרים, כל הקשיים שעומדים בפניו נראים באופן אחר. הוא יודע שהוא זוכר שביציאת מצרים גם כן היו עיכובים, גם היו קשיים, ולא יצאו ישראל מיד ממצרים, ופרעה הכביד את ליבו, וסדר היציאה היה מסובך. אבל כל זה התברר למפרע שריבונו של המסע, והכל היה לטובה. כלומר, כל צרה, כל קושי שאדם פוגש בדרכו, לאור ההסתכלות, לאור ההכרה של איך הייתה יציאת מצרים, הוא רואה הכל בעיניים של אמונה. הוא יודע שכל מה שקורה, הכל מת השם, הכל לטובה. כל צרה שבאה היא תביא מתוך הישועה. את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הוא רואה את המוראות בעיניים אחרות, בעיניים של אמונה. כל עיכוב הוא יחלוף. כל איזה התקדמות, הוא רואה את היסוד שבה, שזאת התקדמות קבועה ויציבה. כל מה שמקדם את גאולתם של ישראל, זה קבוע וקיים ובטוח. כל מה שמעכב את גאולתם של ישראל, זה חולף, זה עובר, וזה לטובה. וגם הקושי הזה הוא מביא להעמקת הישועה, להעמקת הגאולה. כזה היה מורנו ורבינו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שהוא נולד בליל הסדר. וכנראה ש הייתה לו הסגולה המיוחדת שפרטו הלילה, אמונה עצומה, אמונה גדולה, ומבט של אמונה על כל מה שמתרחש. איך מורינו ורבינו ראה את השואה? הוא הגדיר אותה. לא הגדיר אותה כחורבן, חורבן לאומה, חורבן הגלות. הגלות נחרבה. המצב הנורא שהיינו בחוץ לארץ, המתמשך, נחרב. תחת זה קמה תחייה של עם ישראל בארץ ישראל. הייתה שם עקירה נוראה. העקירה הזאת היא, אבל עקירה היא צורך הנחה. זה ניתוח. כלומר, האסון הזה, זה איננו כמו תאונה מקרית שלא מתוכננת, אלא השואה היא דבר יזום. ריבונו של עולם עשה את הדבר הזה. וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה, זה ניתוח כואב מאוד, איום ונורא, מכאיב מאוד, אבל ניתוח תפקידו לרפא. תפקידו להחזיר את החיים בחזרה. כך הוא ראה את השואה, כך הוא ראה את כל הצרות שעברו על עם ישראל. כל שנה, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. 70 זאבים עומדים לטרוף את הכבשה. לכאורה, התיאור הזה שחז"ל תיארו, עם ישראל בין כל העמים כמו כבשה בין 70 זאבים, זה תיאור איום ונורא של צרה צרורה, שכל הזמן זאבים נושכים ומנסים לטרוף ופוגעים ועוד פוגעים ועוד פוגעים ועוד פוגעים, והכבשה כל הזמן נרדפת ונפגעת ומתמודדת ונמצאת כל הזמן בקשיים איומים ונוראים. אפשר לראות את הדברים בצורה אחרת. איזה כבשה נפלאה. כבשה אחת עומדת מול 70 זאבים שהם נושכים, שמפחידים, שהם פוגעים, והיא שורדת, והיא ממשיכה, והיא לא מתבטלת, ומתקיימת עוד ועוד ועוד ועוד, להיפגע מ-70 הזאבים. 70 הזאבים לא מצליחים מול כבשה אחת. איזה פלא עצום. זה הדבר שאנחנו אומרים בליל הסדר. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כלומר, אנחנו מסתכלים על על הצד של הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, לא על כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אלא כל הניסיונות לא עולים להם, עומדים לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כבשה נפלאה. חכמינו התבטאו ש בזמן החורבן המצב היה כל כך קשה, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. יש כאלה שמבינים את המשפט הזה של חכמים, שמצב אבוד, כמו שמדברים על בחולה למשל, שקלו כל הקיצים, שהרופאים לא יודעים שום תרופות כבר לרפא את החולה, והם באים לבני המשפחה ואומרים, אנחנו עשינו את כל מה שאפשר, אנחנו לא רואים עוד שום דבר שאפשר לעשות, צריך פה רחמי שמיים. כלומר, הם בעצם אומרים לחולה, למשפחה, המצב הוא אבוד, קריטי, אין יותר מה לעשות, תתפללו, אולי תגידו תהילים, אולי יהיה נס, אולי יהיה דבר מן השמיים יעזרו, אבל בדרך הטבע אין לזה שום פתרון. כלומר, תיאור של ייאוש. אבל אפשר להסתכל על דברי חכמים אלו באופן אחר לגמרי. המצב קשה, מאוד מאוד קשה, בית נחרב, ישראל בגלות, קשה מאוד מאוד, אבל יש לנו אבא שבשמיים, ואבינו שבשמיים הוא משענת חזקה ואיתנה, ויש לנו להישען על אבינו שבשמיים. וכשאנחנו נשענים על אבינו שבשמיים, מה אנחנו צריכים משענת אחרת? מה אנחנו צריכים עזרה ממקור אחר, ממקור אנושי, מאיזה תנאים טבעיים שיבטיחו את קיומנו? ריבונו של עולם מבטיח את קיומנו. יש לנו אבינו שבשמיים שאנחנו נשענים עליו. וכשאנחנו נשענים על אבינו שבשמיים, אנחנו יודעים שהכל לטובה. ואנחנו יודעים שמכל הקשיים האלה יצאו רק דברים גדולים וטובים. ואנחנו מלאי ביטחון שאנחנו נתגבר על כל קושי ועל כל מכשול, ובסופו של דבר נגיע אל דרך גאולתנו ולבדות נפשנו. ואנחנו מקבלים את הכל באהבה. יש לנו להישען על אבינו שבשמיים. זה המבט העמוק של האמונה שאותו אנחנו צריכים לחדש בליל הסדר. זה היום של התחדשות האמונה. בו אנחנו אומרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לראות את עצמנו כאילו אנחנו פוגשים את ההופעה האלוקית בכל גדלותה ביציאת מצרים, מתמלאים בעוצמות של אמונה ומסתכלים לאור בהסתכלות הזאת על כל המאורעות ועל כל מה שקורה לנו. יהי רצון שנקבל את החג הזה ברוב שמחה, בקשרות, ושנזכה במהרה בימינו לחגוג את החג הזה באופן שלם בבית המקדש, ייבנה במהרה בימינו, אמן.